אנחנו מתחילים היום יסוד האהבה. נקרא ונסביר. בדרך כלל, אדם חושב שהוא יאהב את אשתו בגלל תווי פניה, או בגלל חוכמתה, או בגלל חוש ההומור שלה, או דברים חיצוניים אחרים. זאת אומרת, אנחנו נותנים משקל לדברים שנחשבים בעיני החברה. במיוחד החברה המערבית, אנחנו נותנים משקל לדברים שבעיני החברה המערבית נחשבים לדברים כבדי משקל, שהם גורמים את עיקר הריגוש, הם יוצרים את החוויה השואבת, הממגנטת, כן? זה אותו דבר במאכלים, מאכלים, כן? אוכל טעים, אוכל טעים, זה בשר כזה, בשר כזה, חטיף כזה, אבל זה לא בהכרח אוכל שהוא אנרגטי, זה לא בהכרח אוכל שהוא בריא ובונה את גוף האדם. יש, יופי, כן, אבל אין הרבה אני רואה. שיש, יופי. אז זה כבר לגניזה. אולי לא לגניזה, נשתמש בזה מי יודע מתי. ניקח את זה. רק לא להרבב, נשתדל לא להרבב. אז בדרך כלל, כשאנחנו הולכים לפגוש בחורה, אנחנו הולכים עם איזה סט של ציפיות. זה יכול להיות במודע או שלא במודע. כן? אולי לא לכל אחד נוח להודות בכך שלמעשה הוא מחפש את הריגוש שיופיע כתוצאה מזה שיהיה לה תווי פנים כאלו וכאלו, או חוכמה משגעת, או חוש הומור נפלא. אולי הוא לא מודה בזה, אבל הוא הולך עם זה, והדבר הזה עשוי להשפיע עליו, ולמעשה להשפיע על גורל הפגישה, על התנהלות הפגישה, על גורלה של הפגישה, כן? לשבת או לחסד, ולא בהכרח, המסקנה שלו תהיה מסקנה נכונה. מאוד מאוד יכול להיות שדברים אחרים, וקריטריונים אחרים, אמות מידה אחרות, הן הרבה יותר חשובות. גם לא אגב, אמורות להיות, אבל הוא לא מרגיש בהם. הוא במובן מסוים קצת נפגם לחוש הטעם, להרגיש, כן, את הטעם הטוב של אמות המידה האמיתיות. כן? אז אדם חושב שאם הוא יאהב את אשתו בגלל תווי הפנים, חוכמה, חוש הומור, או דברים חיצוניים אחרים, זה המכנה המשותף, כן? ומתוך כך הוא ניגש לפגישה כדי לבחון אם הוא יאהב את הנפגשת או לא. זאת אומרת, אני יכול, כן, להתחבר אליה, רק אם יש לה א', ב', ג'. זהו. אני מסתכל עליה רק על פי שלוש משקפיים. כן, כמו השיר של אלתרמן, משקפיים ורודות. כן, כלל גדול, כלל ידוע, תחת השמיים, שהכל הוא לפי צבע המשקפיים. אם אתה בא עם משקפיים, כן, של תרבות מערב, אז זה תווי פנים, חוכמה, חוש ומוער, ועוד כמה דברים כאילו, כן? אם אתה בא עם משקפיים מסוג שונה, אתה מחפש דברים אחרים לגמרי. צניעות, מתינות, אמונת חכמים בעיניך, זה שוקל טונות, הרבה יותר מתווי הפנים האקזוטיים, או תווי הפנים הציוריים, או מה שלא התרגלת אליו, אני יודע מה. הרבה יותר בעל משקל, הרבה יותר. אמונת חכמים, צניעות, נטייה של חסד, לא נכנסת בדברי הזולת, כן? מדברת בצורה מאוד עניינית, נשמרת בלשונה, זה דברים בלתי רגילים. מצידי לא להסתכל עליה בכלל. יאללה, קדימה, כנסי לחופה. כן? לא צריך להסתכל עליך בכלל. אם יש לך את הדברים האלה, יש לזה משקל הרבה יותר גדול. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה המשקל של הדברים האלו, החשובים באמת, לעומת הדברים, שהם יותר כלילים, יותר כאלה חיצוניים, יותר כאלו עסיסיים, אבל האנרגיה שבהם מתפרקת מהר. אתם יודעים מה ההבדל בין הקופים בג'ונג, ביערות, לבין העצלנים. שמעתם על העצלן? יש יצור מעניין שנקרא עצלן, שהוא נתלה כל היום ככה, הוא נתלה על העץ, הפנים שלו לשמיים ככה כל היום. מה הוא עושה שהוא צריך לאכול? הוא עוזב רגל אחת, לוקח עלה, אוכל. לעומתו הקופים, מה עושים כל היום? במיוחד הקטנים, מה הם עושים כל היום? כל היום מעץ לעץ, כל היום אוכלים פירות. מה, לא מספיק פרי אחד, שתיים, שלוש, מה זה כל... אבל זה בדיוק ההבדל. שהעצלן הוא לוקח עלה אחד, אבל העלה הזה הוא כל כך אנרגטי, שהוא מפרק אותו בתוך הגוף, מספיק לו עלה לכמה שעות. אבל הקופים, הפירות הם טעימים, אבל האנרגיה מתפרקת מהר בגוף. זה לא מחזיק אותם יותר מחצי שעה. אכן צריכים כל היום לשוטט אחרי פירות. כל היום. וזה בדיוק, כן? זו דוגמה נפלאה ונמרצת לעניין הזה שעליו דיברנו. כשאנחנו מחפשים אצל הבחורה כל מיני דברים חיצוניים, הריגושים הם מאוד מהירים. אבל זה מחזיק מעמד זמן מאוד קצר. כקצף על פני המים. כן? קצף על פני המים. ואנחנו צריכים למצוא את הדברים, את גחלי הרתמים, מה שנקרא. לא את הקש וגבבה, לא את המדורות האלו שהם מקש וגבבה. זה ברגע ראשון רואים את הלהבה עד לב השמיים. שנייה אחרי זה הכל דואך. אנחנו צריכים את האש היציבה שנאחזת בגחלי רתמים. גחלי רתמים, הם אוחזים את האש ושומרים את החמימות של הימים שלמים. אלו הדברים החשובים. עכשיו, אין שום פשע ואבון, אם אלה גם תווי פנים נחמדות, אם אלה גם איזה חוכמה, אבל מה, זה הדברים החשובים? זה הדברים החשובים? אישה יראת השם היא תתעלל. זה צריך להבין את הנקודה הזו. ולא לעשות זה עיקר. אז אגיד לי מישהו פה, תשמע, פגשתי בחורה, איזה מתינות יש לה, איזה מונח חכמים, איזה חסד, אבל תווי הפנים. נו, עוד פעם אנחנו רואים שהמשקל של תווי הפנים הוא זה שמכריע אצלך. לא נתת את המשקל המתאים לדברים החשובים באמת. אבל נמשיך ונראה מה הוא רוצה להגיד לנו. כדי לבחון אם הוא יאהב את הנפגשת או לא. אז אם זה, אם הסט הזה הוא בא לפגישה, ביודעין או שלא ביודעין. למעשה גורלה נחרץ כבר מהרגע הראשון שהוא מביט בה. כן? הם קבעו להיפגש בספסל שבשדרה, הוא בא עם הרכב, הוא בא עם אוטובוס, כן? הוא רואה מרחוק מי שמתקדמת ככה ביסוס, הוא רואה שזה היא. טוב, אכלתי אותה. ערב טוב, כלומך. תווי פנים, ירד. חוש הומור, מה לא סיפרה בדיחה, 10 דקות חלפו. שום בדיחה, שום... חוכמה, לא ראיתי פה שום איזה הפגנת חוכמה, איזה ברקים ורעמים כאילו של חוכמות. לא יודע, ואת החוכמה מסתתרת, לא יודע, אולי צנועה, אולי לא מגלה את חוכמתה. לא יודע. זהו, הפגישה מתחילה ככה, איך אומרים, ממש נמוך, נמוך. והיא כבר שמה לב לזה שאתה לא כך בעניין, ואתה מנסה להעמיד פנים, ואיזה מינימוס נמס כזה, וזה לא נוח, וזה כבד, וזה מסתבר, וזה סיפור, אתה לא מצליח על עצמך מתוך המבוכה הזו. אתה לא מצליח להביט עליה במשקפיים אחרות. לא מצליח. זה יכול ליצור בעיות, הדברים האלה. כן? אבל נראה מה שהוא אומר. כדי לבחון, כן? כל זה הוא בא כדי לבחון אם הוא יאהב את הנפגשת שלו. פעמים רבות, בתים שנבנים מתוך גישה כזו, דיברנו זה כבר, מחזיקים זמן מועט מאוד. מקצף גל ועננה, בניתי עיר לבנה. איך אומרת? נעמי שמר, על תל אביב. כן? נעמי שמר. כתבה שיר על תל אביב. מקצף גל ועננה, בניתי עיר לי לבנה. כן? זה עיר שהיא כולה עשויה מקצף גל ועננה. כזה. היא תיארה, היא אמרה גם, דיברה על זה. תל אביב, זה עיר בעיניה, כן? מאוד לא מכובדת, מאוד... לא מכבדת את החיים הפנימיים. מאוד שובבה, מאוד מטריסה ושוברת גבולות. אבל אני אוהבת אותה. אבל היא כתבה שיר. מקצף גל ועננה. בניתי עיר ללבנה. זה עיר של קצף וגל כזה. משהו כזה. לא כל תל אביב. המטרופולין של הבילוי, כל המרכזיים של הבילוי, כל המאגרים שבאים מדימונה, מירוחה, מתל אביב, קריית שמונה, כל האזור של המאגרים, זה קצף גל ועננה. בכל אופן, אותו הדבר, קצף גל ועננה, לא מחזיק מים. לא מחזיק, לצערנו הרב. התכונות החיצוניות אינן היסוד לאהבה אמיתית. זה כלל גדול. כן? ופה זו הזדמנות ללמוד משהו מאוד חשוב. אנחנו לא, או נגיד זה אחרת, אהבה, מי מאיתנו לא רוצה לאהוב? כולנו רוצים לאהוב. רק מה הבעיה? אנחנו הרבה פעמים מזהים את חומרי הגלם של אהבה, אנחנו מזהים אותם, בטעות אנחנו מתייחסים לחומרי גלם, כמו שאמרנו עם הקופים. זאת אומרת, אנחנו ניזונים איזה חוויה, אבל החוויה הזאת היא מתפרקת מהר. היא לא מעשירה אותנו, היא לא מרוממת אותנו, היא לא מגלה לנו, החוויה הזו לא מגלה לנו את הקשר העמוק, נקרא לזה כך, שאפשר לבנות עליו מגדלים. אם חומה היא, נבנה עליה טירת כסף, אם דלה, אם עץ, כזה יש מה, ניצור עליה לוח ארז. כלומר, אנחנו רוצים לאהוב, אבל אהבה... היא לפי הערך של הדבר שאליו אתה נמשך. ככל שהערך של הדבר שאליו אתה נמשך הוא יותר עמוק, יותר ראשוני, יותר שורשי, יותר קשור לתכונות היסוד הטובות, מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון. ככל שאתה מזהה את המידות האלו אצל הזולת, אתה אוהב אותו יותר. ואהבה כזו מחזיקה זמן. לא תרצה להיפרד עד שמצטיב, אחזתי ולא ארפינו. ביקשתי את שאהבה נפשי, עד שמצטיב. מצאתי את הערך העליון, את דבר השם, את התגלות רצונו. שמצאתי את זה, אחזתיו. מצטיב קודם כל. אחזתיו ולא ארפינו. הבטיב אל חדר אורתי. כלומר, הקשר האינטימי עם יסודות החיים העמוקים. זה דבר מאוד חשוב. אנחנו מחפשים אהבה. אנחנו רוצים לבנות זוגיות טובה. אנחנו צריכים לזהות בזמן המפגש את הערכים היותר עמוקים בבחורה. לא בתווי הפנים, ולא בכישרון החוכמה. חוכמה זה כישרון, זה לא מידה. צריך לזכור. אומר הרב קוק גורת התשובה, כל הכישרונות כולם משתלמים רק לפי ערך המוסר שבהם. אז מה אם היא חכמה? אז מה? אדרבה. איך אומר חובות הלבבות? החוכמה היא ראש לכל הרפואות וראש לכל המתווים, לכל המחלות. ראינו כבר את חוכמת הנחש, מה היא גרמה לאדם וחווה? אז מה אם היא חכמה? אז מה יש לך חוש הומור? אז מה? השאלה אם חוש הומור הזה הוא ספוג במידות. חוש הומור זה דבר נפלא. אותם שתי אנשים בתכנים, מסכת תענית או מגילה, לא זוכר, איפה זה מופיע? שתי אנשים בתכנים, בני עולם הבא, רבי ישוע בן לוי, שאל את אליהו הנביא, מי הם בני עולם הבא? אמר לו אליהו, הנה שני אנשים האלו, שני בתכנים ברחוב, שהם עושים כל מיני צחוקים, אנשים. ניגש אליהם, אחרי שכולם התפזרו, הוא בא, ומה, מה מעשיכם? אנחנו אנשים בתכנים. באמת? רגע, אליהו אמר לי שהם בני עולם הבא. אנשים בתכנים הם בני עולם הבא? מה זה המקצוע הזה, הוא שואל אותם? אנחנו מבדחים אנשים עצובים. יש להם כישרון בלתי רגיל לשמח אנשים עצובים. הם עומדים ברחוב, הם רואים אנשים עצובים, כל אחד עם הפרצוף שלו, מבינים שיש לו חתיכת חבילה על הגב, מבדחים אותם. הנה, בני העולם הבא. אם אתה יודע מה לעשות עם הבטחנות שלך, עם חוש ההומור שלך, זה נהדר. אבל אם אתה משתמש בחוש ההומור שלך כדי ללעוג לזה, ולצחוק על זה, ולהשפיל את האור, ולהתנס... מה זה שווה כל הסיפור? אז מה אם יש לחוש ההומור? אז מה יש לו תווי פנים יפות? אישה יפה ושרת טעם, נזם זהב ואף חזיר זה יכול להיות. הבל היופי. שקר חן, והבל היופי. חשוב מאוד. כלומר, הערכים החיצוניים, עם כל כוח המשיכה, אבל הם מעוררים בנו את הכוחות היותר נמוכים. לעומת הערכים הפנימיים והעמוקים, שהם ספוגי מוסר, הדברים האלה מעוררים בנו את החלקים הגבוהים בנפש, והם יוצרים את הקשר היותר אמיץ, ועליהם אפשר לבנות קומות קומות בזוגיות. קשר חזק מאוד, כמו ברזל, בניין יציב איתן, שלא נופל בצוק העיתים. כן? כל רוחות שבעולם לא יכולים לעקור את הקשר הזה, אם הוא בנוי על הדברים האלו. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, שאלה ראשונה, מה אנחנו באים לחפש, זה עוד לפני הפגישה, מה אנחנו באים, בזמן הפגישה, מה מלהיב אותי? ואחרי נישואין, האם הדברים שהם הבסיס לנישואין, כן? אם בחרתי אותה באמת על פי אמות המידה המתאימות, האם אני באמת שם לב שבזמן הנישואין, אותם יסודות מופיעים בתוך הזוגיות? הם ממשיכים להיות שם. אנחנו ממשיכים לבנות את הקשר על היסוד של הדברים שראיתי בפגישה. כן? הטוב שלה. כן? הענווה שלה, הצניעות שלה. אם אנחנו ממשיכים לבנות את הקשר, או שאולי רוחות חיצוניות יתחילו להשתלט על הקשר, גם דבר כזה יכול לקרות לפעמים. אלו הבדיקות שצריכים. עם איזה סט של אמות מידה אני בא לפגישה, בזמן הפגישה, מה מושך או דוחה אותי, ולאחר מכן בניסויים עצמם, מה תופס את מרכז הקשר? אלו הדברים צריך לבדוק אותם. כן? אחרי הנישואין, הרי את מחודשת לי, כן? מתחת לחופה הרי את מקודשת לי, כן? אחרי הנישואין, הרי את מחודשת לי, אנחנו מחדשים כל הזמן את נקודת היסוד של הנישואין. כן? מתוך מה התחתנו? מה מצאתי בך? מה אהבתי בך? את הדברים האלה, אני רוצה להמשיך שנטפח, נטפח אותם, נשים אותם במרכז הזוגיות שלנו. לא ניתן לרוחות חיצוניות להיכנס לתוך הקשר שלנו ולערער את הבניין. לא ניתן. כן, בבקשה, גיל. ברוך אתה, אדוני, אלוהים לך עולם, שהכל נהיה נורא. ממש כך. כן. לא הבנתי. מה קורה ש...
לא דווקא משידוק, מכירים מי שזה מסכים, אוקיי, היא ככה וככה וככה וככה, ואז צריך איכשהו לקדם דברים, אז הולכים לדייט.
כן.
מה, אז בודקים.
בדיוק את הדברים שאמרנו עכשיו. זאת אומרת, אם אתה מכיר אותה במרחב העבודה שלך, נגיד, כן? ואתה רואה, שוב, את אותם תכונות שהם דיבר, אם אתה רואה, כן, תווי פנים, חוש הומור וחוכמה, זה עדיין לא ראייה. אתה חייב לזהות על איזה מידות היא יושבת, אתה מבין?
אבל מידות אי אפשר לראות.
ואפשר לראות אפילו התנהגות. יש התנהגויות שחזרות על עצמת, די. מידות... אפשר לראות ככה בתנועת החיים הפשוטה שלה, כן? לא על הבמה. בתנועת החיים הפשוטה, אתה יכול לראות איך היא מדברת לאנשים, כן? בלי שהיא תדע שעכשיו מצלמים אותה, שאתה מסתכל או בודק. פשוט בהתנהלות הפשוטה. מה, זה בעיה לראות? אתה מסתכל לבן אדם פה, אתה מסתכל שלושה ימים, אתה מתבונן על הפעולות שלו. כן? בוקר, צהריים וערב, אתה יכול לעלות על שתיים, שלוש מידות. האדם הזה הוא זריז, האדם הזה הוא עצל, האדם הזה הוא סגור, האדם הזה הוא פתוח, זה חברותי, זה... כל מיני, זה לא בעיה. עכשיו, יכול להיות שזה תלוי במצב רוח. לכן אני אומר, צריך לבדוק שלושה ימים. לפעמים זה באמת מצב רוח שתוקף אותו שלושה ימים. מה לעשות? אז לא צריך להגיע להחלטות. צריך טיפ-טיפה יותר לבדוק. אבל זה מאוד פשוט לראות.
כל...
לא, אז כאן צריך לברר לפני כן, אנשים שמכירים אותה. הם צריכים להעיד על קווי אופי קבועים. כן? אתה צריך לדבר לפחות, אנחנו לא עושים את החקירות האלה כמו שעושים אולי בעולם החרדי, כן? בציבור החרדי, אחינו החרדים. אנחנו לא מגיעים לעומקים כאלו, כן? אבל חקירות, שתי וערב, זה דרישות וחקירות בסוף. אבל אנחנו בודקים אנשים שמכירים, טוב לשאול רב, שהוא מעיד על מימד יותר רוחני, כן? על ממדים יותר סמויים, יותר פנימיים. וחבר שיכול להעיד על התכונות שמופיעות מסגרת מערכות היחסים שלו עם החבר. כן, עם בחוץ, עם ה... או חברה, כן. חברה, כן. רבנית שלה, כן, אפשר לדבר עליו, כן. חברה לספסל הלימודים, זה אפשר לקבל המון מידע, כן, מאוד, מאוד, מאוד אמיתי, נקרא לזה כך. ואם זה הולכים, כן, אבל צריך לראות שאכן האינפורמציה, האינפורמציה שמתאימה לסוג של קשר, כן, שיכול להחזיק מעמד. זהו, אז אמרנו, אהבה היא בנויה תמיד על זיהוי של ערך. איזה ערכים, באיזה ערכים אני רוצה להתאהב? או מילים אחת, יותר נכון. איזה ערכים אני רוצה שיעוררו בי את האהבה?
לגבי מה שאמרת אחרי החתונה, אז זה סוג של הילה לגירושים.
מה זה סוג של?
הילה לגירושים.
למה?
אם נשאר בו מה שהיה בבת.
לא, אני לא שואל אותה, לא שואל. אני אומר את זה לעצמי. לעצמי, לעצמי. זה היה כאילו אני אומר את זה, אבל זה דיאלוג שלי עם עצמי. זאת אומרת, האם אתם... אני לא מכניס שום דבר רע, אבל אני שואל את עצמי, האם באמת בתוך הקשר שלנו, כן, בתוך הקשר, אני ממשיך להבחין במידות האלו שלה, או שאני קצת מתעלם מהם, יש דברים שמטרידים אותי, אני שם לב לדברים אחרים, האם אני ממשיך לשים לב למידות האלו, כמו ששמתי לב אליהם, בשנה הראשונה של נישואין, האם במוקד האהבה בינינו, עדיין, יש את המידה הזו שלה, את המידה הזו שלה. אגב, המידות האלה קיימות אצלה, אבל השאלה אם אני מפוקס עליהם, או שכל מיני מוקדי משיכה אחרים התחילו לקחת את תשומת ליבי.
ואם
קורה שאם
השנים זה דורך?
אני חייב לחזור ולעורר את זה. חייב לחזור ולעורר את זה, כי אדם אומר, נחזור לראשונות. אני חייב לחזור ולעורר, כן, את הקשר על יסוד הדברים האלו. אגב, אין שום בעיה במהלך הניסויים גם לזהות במידות נוספות טובות, דברים שלא זיהיתי, או ניואנסים של מידות טובות קיימות שהכרתי, אני מגלה עוד ניואנסים, עוד עומקים. כן? זה מצוין. אבל צריך מאוד להיזהר, לא להתעלם מחומרי המזון האלו, כי אחרת האהבה יכולה לדעוך. או שמתרגלים כבר למידות האלו, או שמסיחים דעת מהם, ומתחילים ליצור מרכזי כובד אחרים בתוך הקשר. הדבר הזה יכול להחליש את הקשר. אני רוצה להמשיך ולראות את הצניעות. אני רוצה להמשיך ולהתלהב מהצניעות כמו שהתנהבתי מהצניעות, כך צריך להגיד הבחור. התלהבתי מהצניעות שלה אז, אני רוצה להמשיך להתלהב מהצניעות שלה גם היום. היא נשארה צנועה. אפילו העמיק את הצניעות שלה. אבל אם עדיין אני מחובר למקור האנרגיה הזה, מתלהב מזה, אני שר לשיר הלל על הצניעות הזו, יש את חייל, זו השאלה. וזה דבר צריך להיות תמיד בעבודה, כי יש דברים שמסיחים מדעתנו. בטח. כן, בבקשה. לא, צריך לראות איזה מתרגם במציאות. כן, לא מספיק שעשית עכשיו אימוני צניחה בתל נוף. עכשיו אנחנו עכשיו עולים על מטוס. זה 15,000 רגל, זה לא צחוק, זה לא 5 מטרים. זה צריך לראות. אז למדת את העקרונות, הפנמת אותם יפה, אתה חניך מצטיין, ברוך השם, באימונים. עכשיו עולים על מטוס. עכשיו צריך לראות, קודם כל, איך התכונות האלה שסיפרו עליה, איך הן באות לידי ביטוי בהתנהגות שלה. מאוד יכול להיות שהתכונות האלה קיימות, אבל בפורמט שלא מתאים לך. לך לא מתאים הצניעות של חסידת תולדות אהרון. זה לא מתאים לך, הצניעות שלה. זה צניעות מסוג שונה לגמרי. יש בה את היסוד של הצניעות, אבל זה לא מתאים לך הצניעות שלה. היא לא סתכל לך לפנים. לא מתאים. כן? את מבין? עירת שמיים שלה לא תתאים לך. יש בה ביטויים אחרים, יש בה רגשות מסוג שונה. זה שוני. עירת שמיים זה מושג שבכל נפש הוא מופיע. כן? בצורה שונה קצת, כן? בכל תפיסה או בכל השקפה דתית, כן? אם זה הרב קוק, יודע, תורת ארץ ישראל נקרא לזה, כן? תפיסות, זה אחר, זה בא לידי ביטוי בצורה שונה. אפילו שסיפרו לך לראות השמיים, היה לנו פה בחור אחד, שהוא נפגש עם בחורה, שיפחו אותה עד לב שמיים. צניעות, יראת שמיים. הוא פגש אותה, וזה בדיוק מה שקרה. היא הייתה חרדית מכפרי לבד ראש. הוא לא יכול היה לדבר. מרוב צניעות אפשר לדבר. הוא ניסה קצת, קצת להיות כליל בסמי. הרגיש שפשוט הוא מחלל את הקודש. הוא חזר ואמר לי, תשמע, יראת שמיים עד לב השמיים, אי אפשר לחיות עם זה. שום דבר לא מתקדם, תקוע איזה מין חורף, אנטרטי כזה של יראת שמיים. הכל מדוד, כל מילה. אי אפשר. אני צריך יראת שמיים של אולפניסטית, אני צריך. כן? מכון אורה, זה יראת שמיים. לא כל דבר מתאים. אני צריך לבדוק את זה בשטח. כן? כן. מה אתה אומר?
היה הרבה שיחה.
כן. מוותר עד כל 9 קבינים, יותר. כן. טיפה זה לא הרבה. טיפה יכולה להתבטל בקלות, בקלות יכולה להתבטל בתוך הדברים הנפלאים האלו, אם אנחנו יודעים להתרגש מהם. ואני בכוונה אומר להתרגש. אנחנו צריכים להתרגש מצניעות, אתה מבין? למה אני אומר להתרגש? למה? כן? כי אמרתי, יש כאלה שמגיעים אחרי פגישה ואמרו, הפסקנו. למרות שהיא צנועה. אתה התרגשת מהצניעות שלה, או אתה השכלת שהיא צנועה? אם אתה מתרגש מזה שהיא צנועה, ההתרגשות יש בה, איך אני אגיד לכם, ההתרגשות היא כאילו יפה. היא צנועה, והצניעות היא יופי. זה כמו שמתרשמים מיופי, אבל זה הרבה יותר עמוק. כלומר, אם אני רק רואה שהיא צנועה, אם אני רק משכיל שהיא צנועה, זה ראייה וזה השכלה, זה לא מביא לאותה חוויה. אבל אדם שיודע להתרגש מצניעות, זה שקול כנגד יופי. אני אגיד יותר מזה. לו יצויר שהיית מסתכל עליה, בלי לדעת שהיא צנועה, רק על הפנים נטו, והיא לא הייתה איי איי איי, אחרי שאתה יודע שהיא צנועה, ואתה מתרגש מזה, פתאום היא יפה. פתאום היא יפה. זה דבר מדהים. זאת אומרת, האף הזה שלא היה יפה לפני כן, פתאום הוא יפה כשהיא צנועה. ושיש לה יראת שמיים, וכיבת המתחתת לפני בוראה בתפילה, לראות בחורה כזאת יראת שמיים מתפללת. איזה יופי זה. איזה... זה שקול כנגד מראה. ממש כך. אבל צריך להתרגש. אז יש פה רווח כפול בהתרגשות. קודם כל אתה מתרגש מדבר שהוא מאוד עמוק ורציני, שהוא מעניק מימד עומק לקשר. ב' הוא יכול להשוות את הגומות בצד החיצוני שלה, להשוות את הגומות, למלא את החסר, ממש. אבל זה כישרון. לא כל אחד יודע להתרגש מצניות. לא כל אחד יודע להתרגש מצניות. מתי אני יכול להתרגש מצניות? מתי אני יכול להתרגש ממתינות? שאתה רוצה את התכונה הזו. כן? שאתה רוצה את התכונה הזו. אתה מסתכל על הרבי גאון, איך הוא הולך? לאט, כזה, במתינות, בנחת, איך הוא מדבר? לא מתפעל. לא כל אחד יתרגש מזה. יש אנשים שמסתכלים על המתינות הזו, ועל דיבור השקט הזה, יכולים להגיד, אבל מי שיודע מה ערך המתינות, מה ערך הדיבור השקול והמתון, הוא נורא מתרגש מצורת הדיבור שלו. אני צריך להיות שייך לסוגיה. אבל אם אני לא שייך לסוגיית הצניעות, וסוגיית הדיבור, כן? אז אני לא אתרגש מזה שהיא לא אמרה במשך שעתיים, היא לא אמרה דבר שקרוב, צל צילו של לשון הרע, היא לא אמרה. אוי, זה נורא משעמם, אפילו מילה אחת היא לא דיברה על מישהו. זה לא מעניין שלא מדברים על מישהו. אם אני לא רגיש ללשון הרע, זה לא מלהיב אותי שהיא זהירה בשמירת הלשון. אבל אם אני רגיש לזה, אני רואה דבר כזה, אני יוצא מכליי. זה פילי פלאים, להבדיל, כמו שאתה יודע, אוהב איזה גיטריסט, אתה רואה אותה לבמה, כולך ככה. כי אתה הגעת, זה כן, מתרגש כולך, אתה קרוב לעניין. אז לפעמים אנשים, תלמידי ישיבה, הולכים לפגישה, ועומדת מולם, הם פוגשים בנות כאלה, וחוזרים, וכל מה שיכולים להגיד, היא צנועה, היא ענבה, היא בעלת חסד. נו, 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 לא חטפת אותה כבר לחופה, תגיד. כן, אבל המראה. אז אתה מבין מה היה על כף המאזניים, איך הוא מדד את הדברים. לא ככה עושים את זה. אנחנו צריכים להתרגל מאוד מאוד להתאבות למידות האלו. לדעת את הערך העצום שלהם בשפת הגוף שלה, של הצניעות, בשפת הגוף של החסד, בשפת הגוף של המתינות, של הענווה. אנחנו צריכים להרגיש את הנוכחות של המידות האלו ולהתפעם, להתפעם. זה מאוד חשוב. ואז אין בעיות עם יופי. אין בעיות. כן? גם אם היא תהיה גידמת וחסרת יד או תהיה נכה, זה לא יפריע לך. לא יפריע. זה אפילו יהיה יפה. אפילו זה שהיא נחה קצת וקצת סוחבת רגל, זה אפילו נותן לה איזה לוויית חן, כן? של מסירות נפש, של, של, של קבלה עצמית. אתה מתחיל לפרש את זה בצורה חיובית. וזה לא בלוף. זה אמת. הפרשנות היא אחרת לגמרי. כן? ולא בשמיים היא. זה דבר שהוא אפשרי. פירוש כך. כן. מרתי שם? כן.
לגלות
עוד.
לגלות עוד דברים.
עוד דברים חשובים לא פחות.
נניח
כן.
עכשיו מפגש כן. שלישי, רביעי, לא יודע, הרגשתי שאני לא, עדיין לא מצליח להימשך.
אז אתה חסום ביופי.
מה זה?
המראה הוא חוסם לך את הכל, הוא בעצם זה שער נעול שלא מאפשר לך להיכנס לפנים. זאת אומרת, למרות שאתה, אתה רואה אותה בפגישות, והיא מתנהגת, אבל החסרון הזה במראה לא נותן לך אפשרות להתפעל מהדברים נוספים. הם קיימים מדברים נוספים. קיימים, כמו שאמרנו עכשיו, יכול להיות שהיא ענווה, יכול להיות שהיא צנועה, אבל בגלל החסרון במראה, אתה לא יכול. כל זמן שמרדכי יושב פתח השער, כל זאת אינו שובל לי. זאת אומרת, זה שמרדכי יושב פתח השער, זה כבר לא משנה שהוא, יש לו קניינים, רוב בניו וקנייניו, והוא משנה למלך, זה כבר לא משנה לו. מרדכי פתח השער. יש דברים שחוסמים אותנו. יש אדם שנחסם בגלל מראה, הוא כבר לא יכול לראות כלום. לא משנה מה יש בבחורה הזו. יש בה שפע אדיר של תכונות עיליות. לא בדאווין של תכונות, בפשטות תכונות. אבל הוא כבר לא רואה, הוא אחך, הוא כבר לא יכול לטעום את זה. כן? זה כמו מי שאכל פלפל חריף מאוד. אחרי זה הוא, זה פוגעים לו את בלוטות הטעם, אחרי זה הוא לא יכול לטעום את הטעם של התמר. כן, לא, זה אולי לא פועל עליך. אבל אתם מכירים את זה לפעמים שלוקחים משהו חריף, ואז אפשר לטעום טעמים עדינים יותר. ולפעמים באמת, חוסר התקבלות המראה, הוא יוצר בנו איזה שוק, כן? רגשי, שלא אפשר לנו להתחבר איתו. לרעה? למה שינוי לרעה? קודם כל, כל אדם הוא לא בטוח, כן? אדם צריך לעבוד כדי לשמר את המידות שלו, ודאי כדי לפתח אותם. אבל יש פה תכונות אופי, יש פה איזה רלסים, יש פה איזה נתיבות בתוך הנפש, כן? הנתיבות האלה כבר היא עובדת עליהם 21 שנה. 21 שנה, הבחורה הזו היא תוצר של 21 שנה, היא עם בת 21, כן? 21 שנה, היא גדלה בתוך בית שהיא ספגה את זה משם, היא למדה תורה שהיא ספגה את זה משם, התכונות המולדות שלה, הן נוטות לזה, אז יש פה גם תכונות מולדות, גם חינוך ביתי, גם חינוך ליראת שמיים, אז זה מתפתח, למה זה ישתנה? עכשיו, שוב, אין אפוטרופוס, כל אדם יכול להפך חס ושלום, כן? איך אומר הרמב״ם, שוודאי שאם אדם יחטא עוד פעם ועוד פעם, ודאי יהפך לרשע גמור, כך הוא אומר, אבל למה שתעשה את זה? למה שתעשה את זה? כן? ואם אני אכיר אותה, ואנחנו נחרות על דגלנו, שהבית שלנו זה יהיה בית של יראת שמיים מידות טובות, למה שזה יקרה? אדרבה, תתחזק, עוד יותר. השאלה הזו היא לא, זאת אומרת, אני לא מזלזל בשביל חלילה, אבל היא לא רלוונטית, כשאנחנו פוגשים בנות עם כיוון חיים כזה ברור, אתה מבין? אין מה לחשוד בהם, זה לא... זה קיים. זה זניח, אנחנו לא מתחשבים בזה. זה לא גורם סיכון שגורם לנו להרר פעמיים, משהו כזה. אלא אם כן, באמת, היא נזילה. יום א' היא הייתה כזו, יום ב' היא כזו. זה סיפור אחר. זה סיפור אחר. כן, היא מושפעת מכל רוח מצויה, זה סיפור אחר. כן. תראה, זה כבר דיברנו, זה נכון, כן, דיברנו בעבר על זה, ואנחנו לא נמנעים לחזור לדברים, במיוחד שברוך השם, כוח השכחה הוא מאוד מאוד גדול, ושוכחים מהר את הדברים, אנחנו דיברנו על זה. אחד מאמות המידה, לבדוק מתי החסימה של מראה היא לגיטימית או לא לגיטימית, אני אומר דבר שבאופן תיאורטי ועקרוני, אתה תצטרך ליישם את זה לגבי אישיותך, והיישום של העיקרון הזה הוא דורש המון כנות ונקיות. מה העיקרון אומר? אם הרי חוסם אותי, ולא מאפשר לי להמשיך ולרגל את הארץ, אלא אני כבר, זהו, נואשתי. אני צריך לשאול את עצמי את השאלה הבאה. האם החסרון במראה שלה הוא חסרון, הייתי אומר, שנוגע לצורך האסתטי הטבעי הפשוט שלי? תן לך דוגמה פשוטה. נעזוב עכשיו מראות של נשים. תן לך דוגמה פשוטה על דברים אחרים. אתה לובש חולצה. אתה בחרת בחולצה הזו מן הסתם. אתה אוהב את החולצה הזו, משובצת, יפה אגב. אני לא אלבש חולצה כזו לעולם. אבל טרחתי להגיד לפני כן שהיא יפה, והיא מאוד מתאימה לך גם. אני לא אלבש אותה. כי זה לא מתאים לטעם האסתטי שלי. עכשיו, אתה יכול לבוא ולומר... מה, אני כזה בררן? אני לא אלבש את החולצה הזו? החולצה הזו היא לא מכוערת. יפה מאוד. אני יכול להגיד את זה בלב שלם. ובאותה מידה להגיד, אני לא אלבש את זה. כי זה בא מהטעם האסתטי הפשוט שלי. לא מהגישה האסתטית המותרית, המפונקת. וזה ההבחנה הכי חשובה. אם באמת שפיטת המראה שלה, זה בא מצד טעם האסתטי, הנטייה האסתטית הפשוטה שברא בך אלוקים. אם זה בא משם, לא משנה איזה מידות יש לה. היא לא בשבילי. ויש כוח גדול למראה לקבוע דברים כאלה. ברגע שהמראה הוא לא מתאים ולא עולה בקנה אחד עם הנטייה של היופי שלי, כמו שאדם בוחר צבע של וילון, אדם בוחר צבע של מכונית להבדיל, אדם בוחר... אותו הדבר. זה, 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 זה נטייה נפשית שאין לזלזל בה. ברגע שאתה מזלזל ברגש האסתטי, הוא יכול לקעקע לך את כל בניין הזוגיות. לכן חזל קבעו, שגם אם סיפרו לך על אישה מופלאה, בעלת מידות נהדרות, ואין מי שלא מעלל, ואתה אומר, נכנסים לחופה בלי לראות אותה, אסור לך. אתה חייב לראות אותה. לא יקדש אישה עד שירנה. שמה תתגנה אליו. מה תתגנה? צדיקה לא נורמלית. הבת של הרב קניבסקי, הנכדה שלו. איך היא תתגנה עלי? יש כוח למראה. אם יש לך צורך טבעי למראה מסוים, והוא לא קיים, כל המעלות שלה לא יעזרו. שום דבר. מה?
לא
נפגשים, נפרדים. נפרדים. אם בדקתי, פעם ראשונה, שנייה שלישית, וראיתי שזה בא מהצד האסתטי שלי, לא מנטייה אסתטית שהיא בנויה על... או על תרבות מתירנית של צפייה בסרטים וכל מיני דברים כאלו וכל מיני דמויות הוליוודיות כאלו. זה מאוד מקלקל לנו את הטעם. הדברים האלה מקלקלים לנו את הטעם. אחרי זה אנחנו באים וקופים את אמות המידה האלו ההוליוודיות על כל מיני בחורות, מראה כזה, מראה רבלון, מראה כזה, כן? אם יש לה קצת, איזה מראה קצת מת, כן? לא צריך להיות כזה, לא מת, מבריק כזה, עם כל מיני זוויות וצבע עיניים, כל צריך להיות מאוד, מאוד מדוגם, שיעלה בקנה אחד עם הצרכים הרגשיים העזים, המגורים שלנו. זו בעיה. זו בעיה. מה אתה מחפש אישה כזו? ואם תמצא אותו, אתה חושב שהיא מחפשת אותך? אתה יודע כמה אנשים מתחרים על הבחורה הזאת? לאו דווקא חובשי ספסל לבית המדרש. כל מיני ידוענים. אתה יודע כמה מתחרים עליהם? אפילו בתוך עולם התורה. כמה מתחרים על, על הבחורה הזו שם במכון הוראה, מטולטלת, המקסימה הזאת? מה אתה מחפש את זה? מה לך ולזה? זה טוב לך? אתה יכול להרגיש לידה רגשי נחיתות. היא כל היום תתקשה אותך מול המראה, ההוצאות החודשיות של, של, של הבגדים, המלתחה, זה יכול להיות אלפי שקלים. אתה יודע, זה בעיות יכול להיות, זה לא שייך עליך בכלל. שייך עליך בכלל. לכן, צריך לראות מאיזה סיבה אנחנו נחסמים אליה בגלל המראה. אם אתה יכול לעשות את הבדיקה הזו בכנות וביושר, לחיי, אין בעיה. אתה צריך להיות, כן, אתה צריך לראות מאיזה כיוון זה בא לך, כן? אתה צריך להרגיש את זה, כן? אני חושב שאחד הדברים הפשוטים, הדרכים הפשוטות ביותר להבין את זה, זה לראות מה המראה עושה לי. אם שאני מסתכל עליה, כן? אם שאני מסתכל עליה, המראה שלה, נגיד שהיא מושכת אותי. אם המשיכה הזו היא משיכה יצרית, אני מרגיש התעוררות של יצר. התעוררות של יצר היא בדרך כלל מלווה בפנטזיה דמיונית. ודי למבין. כל המסתכל על אצבע קטנה של אישה כדי להנות, כאילו מסתכל במקום התורף. מתחיל זרמים, כן? דמיוניים ורגשיים, שיוצרים פנטזיות. לא נגיד יותר מזה. אם מרגיש שזה מלבה ביצר, וזה גורם לי התמכרות לצד החיצוני, אני מתחיל להתעסק בזה יותר מדי, מסתכל, כן? כמו איזה בחור אחד שיצא עם בחורה. מה אני אגיד לכם? צריך לספר, צריך לספר. יצא עם בחורה, לומד מכון נורא. יצא עם בחורה. הם הכירו תקופה די ארוכה. אני התקשרתי כדי להציע לשידוך, היא אמרה לי, ברוך השם, יש לי קשר מצוין. ייחלתי לה בעזרת השם שבחתימה טובה והכל. חלפו אולי 3 חודשים, ואז דיברתי איתה בטלפון, פגשתי אותה. נו, מן הסתם כבר יש הזמנה, אני אומר לה. לא, לא, אל תשאל, נפרדנו. למה נפרדתם? למה נפרדתם? יש בעיות עם בחור? לא, בחור טוב וכו' וכו', אבל הוא כל הזמן מחמיא לי על המראה שלי. הפנים שלך כל כך יפות, המותניים שלך כל כך יפות. בוא נאכול לנפש. אתה מבין מה שקורה פה? שאני לא יודע עד כמה הוא בחר בה בגלל התכונות הטובות שלה. הוא, כל מפגש, זה כדי להסתכל בה מכף רגל ועד ראש ולתאר לה עד כמה היא מדוגמת באוזניה. בואי, זה לא נורמלי. זה לא נורמלי. בהתחלה היא לא הבינה מה זה אומר. היא קיבלה את זה גם בכיף. הוא מפרגן לה. זה החמיא לה. לאט לאט היא התחילה להרגיש שזה משהו חולני. נפרדה ממנו. זה כמובן מקרה מוגזם. אבל אם על הרצף, על הרצף, מופיע סממנים של הדבר הזה, מתחילים יותר לעקוב אחרי המראה, להסתכל פה, להסתכל שם, להרגיש איזה ריגוש כזה, והדיבור מתחיל להיות בטון כזה, טון כזה, חנפני כזה, לא טוב. זה סימנים מובהקים שזה בא מצל לזה. אם זה אנטייה אסתטית הפשוטה, ראיתי, נחמד בעיניי, אני עובר הלאה, לשאר חלקי אישיות, אבל הנטייה היצרית, היא משעבדת אותי לדבר הזה, מה שנקרא משוגע לדבר אחד. זה אחד מסימני העיקר, הפשוטים ביותר. פשוטים ביותר. עכשיו, אני לא אומר שהמראה שלה לא אמור ליצור בי איזשהו הרגשה נעימה. השאלה אם הוא מרפא ממני. אם הוא לא מרפא ממני, זאת אומרת שבחוויה הזאת משתתפים כוחות יצריים חזקים, ומטבעם הם פורצים גדרות עולם. הם לא נותנים לי לזוז מזה. יש, אבל לא בצורה שמשבד אותי.
אבל זה עשוי גם לגרום לי למעשה לא לראות את הדברים האחרים.
ודאי, ודאי.
יותר מזה, זה
ודאי.
יצבה לי אותה בצבע.
ודאי. זה לא יצבה, אני יצבתי. אני הפכתי את הממד החיצוני לעבודה זרה.
יצבה.
מה?
עם העין בסוף. יצבה.
יצבה, יפה. יצבה, נכון. זה מה שאני יכול להגיד בעניין הזה. אבל אמרתי, זה כנות, זה יושר. כל אחד צריך להגיד עם עצמו. עם עצמו. איפה אני נמצא? אם עשית את הבדיקה הזו, הגעת למסקנה שאתה בוחר וילון יפה, וזה הטעם שלך, שום בעיה. זה לא יפריע לך בכלל לרגל את הארץ הזאת עד סופה. אתה תעבור מנושא לנושא, ולכל תוכן באישיות שלה, אתה תיתן את הערך שלו, ותתרגש ממנו, ותקבע כלפיו יחס נפשי, והכל ביחד יצטרף להכרזה הגדולה, הפעם זו עצם עצמי.
זאת אומרת, המדד הוא שאתה אוהב את המראה, ואחרי זה עובר הצידה, כאילו.
אוהב את המראה? המראה נשאר! אבל בתור מוזיקת רקע, ואני עושה קניות בסופר, אבל זה רק מוזיקת רקע. תארס בך שמוזיקת רקע בסופרמרקט היא תהיה טרנס. מה אתה אומר? זה דבר מוזר, לא? כן. אתה אומר גם, אתה אומר גם. כן. מי קונה בקצב כזה? אני מסתכל, אני 10 פעמים עד שהוא קונה. אתה מבין? טרנס, זה לא הולך. זה יותר מדי מושך את זה. זה לא הולך. יצור את מוזיקת רקע, שהיא מסגרת שבתוכה אני מצליח להזין לדברים אחרים. אני חושב שהסברנו את זה בצורה מספקת. טוב, התחלנו. כן, התחלנו את זה. רק נראה אם זה אולי בקריאה לפחות עד הסוף, פעם באה, מחר. אולי נתעכב על משהו, כדי לבחון יואב, זה משגש בהם רבו וכו'. כן, כדי לבחון יואב, בתים שמים בתוך גישה כזו מחזיר, כן, זה מהם צערנו הרב. התכונות החיצוניות אינן היסוד לאהבה אמיתית, זה מה שגרם לנו להעריך כרגע, עלינו לברר היטב מה יוצר את ההתלהבות והאהבה האמיתיות, ברוך השם. יש שכר לפעולתנו, הערכנו, ולכן אנחנו מבינים בדיוק על מה מדבר. מה יוצר את ההתלהבות והאהבה אמיתית? ומה יעזור להן להחזיק מעמד שנים ארוכות, בעזרת השם. כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, דיברנו על זה מספיק. נמשיך פעם הבאה.